היי, אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. כאן שחי, שחר בחור, והיום אני נרגש לארח לאולפן את קרן כץ. היי קרן. קרן היא בעיקר קומיקסאית, מאיירת, מרצה. היא חברה בהוצאת ברחש לשירה וקומיקס, חברה בקבוצת התיאטרון פטוס מטוס. אמרתי נכון?
פטוס מטוס.
פטוס מטוס, חברת קבוצת הקומיקס המדרם, עוצרת אירועים, הספר נפל פה, עוצרת אירועים פה, מה? איך?
פרפורמטיביים.
פרפורמטיביים, משונים יחד עם אלה נובק וחברים מעולם האמנות. קרן למדה איור והוראה בבצלאל, ותואר שני באיור בסקול אוף דה ויז'ואל ארטס בניו יורק. עשתה התמחות של שנה בתור אסיסטנטית של אמן הקומיקס ריצ'רד מגווייר במהלך עבודה על הרומן הגרפי שלו, היר. בשנתיים האחרונות הייתה עמיתה בבית ספר לקומיקס The Center of Cartoon Studies בארצות הברית, ואף לימדה בו קורס בשם התגוננות מפני כוחות האופל. יש אנשים סבלנות, בסדר, הם... נעשה שקט גם לפלאפונים שלנו, ונתקדם. איפה הייתי? בסדר, אני אחתוך את זה פשוט. קרן מרבה להשתתף ולהציג בפסטיבלי קומיקס בינלאומיים. היא הוציאה עשרות חוברות קומיקס בהוצאה עצמית, ואספה אלפי חוברות. אפילו הגיעה עם מזוודה לפה היום. היא זוממת לפתוח ספריית עיון של קומיקס ופנזינים. היא מפרסמת סיפורי קומיקס, מאמרים וחוברות בהוצאות פנדגרפיקס, רטרו
רטרופיט
קומיקס, סמוק סינגל, אינק בריק, דומינו בוקס, קוש קומיקס. זה היינו בדלמונד.
אז רגע, חוברות בהוצאות פנדגרפיקס, רטרופיט קומיקס, סמוק סינגל, אינק בריק, דומינו בוקס, קוש קומיקס הלטווים, למונד דיפלומטיק שהם גרמנים, ברוקלין רייל, זה עיתון בניו יורק, ולוקס מון קומיקס ועוד כל מיני.
טוב, תודה קרן. לראשונה ממקשקש, סיוע פה עם ה... אוקיי, הרומן הגרפי... הרומן הגרפי של השעה האקדמית יצא בהוצאת סיקרט אקריס. אקריס אמריקאית, וזכה במעומדות לפרס איגנץ. זכה לפרס ספר הקומיקס המודפס הטוב ביותר שנת 2018 מטעם מגזין סלייט, וזיכה אותה לפרס אמרג'ינג טלנט של פסטיבל קולומבוס לקומיקס, וג'ף סמית יוצר הסדרה בון. ספרה השני מאחורי הקלעים של תוכנית רשת לשטיפת כלים יצא גם הוא בסיקרט אקריס, וזכה, נראה לי שרואים אותו פה, נכון?
כן.
מי שרואה את הוידאו שלנו ביוטיוב, הוא רואה את זה גם. וזכה לביקורות רבות בקומיקס ג'רנל, פאבלישרס, וויקלי, והפורוורד, ועוד.
כן, זה קשה, זה שמות ממש כל כך מעורפלים, זה קשה.
כן, וגם כל כך הרבה, האמת שבא לי שלפני שנתחיל, שצפרים, מה זה הקורס הזה של, יש פה קורס שהעברת, של...
התגוננות מפני כוחות האופל.
כן.
באנגלית זה נקרא Defense Against the Dark Arts, מי שמכיר את הרי פוטר זה הקורס שמלמד פרופסור סנייפ, הוא מלמד את כל המחשפים הצעירים בבית הספר לקוסמים הוגוורטס, כיצד להגן את עצמם מפני כישופים אפלים. והסיבה שזה נקרא ככה זה, אחד, זה שלפי חוקי הרי פוטר, אין פרופסור אחד או מרצה אחד שמלמד את הקורס הזה יותר משנה. כלומר, המרצים מתים זה אחר זה בכל הספרים, או נעלמים, וזה נכון גם לקורס הזה. ומה שמלמדים בו זה זכויות יוצרים, חוזה עבודה, פיתוח קריירה, כתיבת פיצ'ים, תקשורת מול מולים, וכסף. כל הדברים האפלים שכרוכים בקריירה של איור וקומיקס. וגם הבית ספר עצמו הוא נמצא בעיירה פצפונת בוורמונט, שנקראת White River Junction, שיש לה גם שם הרי פוטרי כזה, כמו כפר שהם היו שותים בו את הבוטרביר או משהו. ונמצא ליד תחנת רכבת, שיש שם קטר ישן שממש נראה כמו הרכבת שמובילה להוגורטס, וממש אובססיביים בחלוקת כל מי שמגיע ללמוד בבית ספר לבתים. אני למשל הפל פאף, ויש הסיבה גם, וזה יותר בטח נוגע לפודקאסט הזה, הסיבה שמתחלפים מרצים זה כי זה למידה מאוד אינטימית, יש איזה 20 תלמידים בשתי השנים, זה לתואר שני, אז לומדים שנתיים, וגם אז התאמה לצרכים שלהם, מה שהם צריכים לדעת בשביל הקריירה שלהם, וגם עצם זה שהעולם הזה כל הזמן מתפתח ומתחלף, דורש איזשהו רענון שורות, אז הם ממש ולומדים את זה שנה שנייה, אז המנהלים שם בעצם למה שהם רואים ש התלמידים צריכים, או מה הכי חסר להם בלימודים, הם בוחרים מתוך המרצים שנמצאים שם, המרצים הקבועים, מי ילמד את הקורס. זה לא תמיד אותו מרצה. ואני חלפתי שם בבית ספר, אז כבר ביקשו ממני לעשות את זה.
טוב, מדהים. אז תרחיבי על זה היום. כאילו, מי שבדרך כלל מאזין אלינו וקפצו עכשיו באפל פודקאסט הפרק, אז הפרק גם, אני אעלה אותו גם ליוטיוב של מקשקש, אז פשוט תחפש ביוטיוב מקשקש, ונעשה סדר בדברים, כי אני חייב להודות שגם אני ששלחת לי את הפורטפוליו וכל הפרטים, הייתי כזה ממש מופתע, ועשית כל כך הרבה דברים בשנים האחרונות, אז גם קרן הביאה פה מזוודה מלאה ספרים ומגזינים שהיא שותפה בהם, יזמה, והרבה סיפורים ממש מעניינים. אז אנחנו נתחיל ככה מהפתיח הרגיל, אבל לפני זה אני רוצה לספר שאני עובד עכשיו על מגזין מקשקש, מי שעוקב ראה באינסטגרם ובפייסבוק, אז אני מחפש מהירים שאוהבים לכתוב וחולמים לכתוב, גם אם מפחדים לכתוב, גם אני פחדתי לכתוב הרבה זמן, והצלחתי לכתוב לאחרונה קצת על איור ועל לקוחות, אז כן, אז אתם מוזמנים, וכל מי שחושב שיכול לתרום למגזין הזה, ואם יש לכם רעיונות מגניבים, דברו איתי, ואני אספר לכם בקרוב שיהיו דברים לספר. ואם כאן, אז אנחנו עם קרן קאץ, וקרן, היי, אז תספרי לי מאיפה את מגיעה אלינו.
אני מגיעה מהבית.
ותנסי קצת להתקרב למיקרופון.
כן, אני מגיעה מהבית. אני שמחה גם, אבל כן, אז אני באה מהבית בקיצור, יד אליהו.
אוקיי, מגניב.
חם נורא.
כן, איזה חום עכשיו. אבל אומרים שזה נשבר קצת, אז
כן.
טוב, אז מה זה איור עבורך? ואת ציינת שאת קומיקסאית.
כן.
יש הרבה אנשים בארץ שהם יגידו, מה, קרן קאצי מאיירת? אז אולי על הדרך כבר תסביר להם מה את קומיקסאית ויותר ממאיירת.
אז אני חושבת שאני מתעקשת, כן. אני מתעקשת על זה למרות שהפרנסה היא בעיקר מהאיור ולא מהקומיקס. קומיקס אלטרנטיבי בכל זאת. אבל אני חושבת שאני מגדירה את עצמי לפי מה שאני הכי חולמת לעשות, וככה זה היה גם מההתחלה. כשלמדתי תואר שני זה היה מאוד מכוון קריירה, וכל הזמן הביאו לנו ארט דירקטורים לראות את הפורטפוליים, וזה היה בניו יורק, אז יש תמיד אירועים וצריך לבחור למה, ואומרים לנו כל הזמן למקם את עצמנו בלב ליבה של התעשייה, או בקרב האנשים שאיתם אנחנו רוצים לעבוד. אז ויש גם תרגול שבועי או דו שבועי ששולחים גלויות למגזינים, לעיתונים, נגיד לניו יורק טיימס, להוצאת פנגווין, מבקרים את ההוצאות, הולכים, וצריך ממש להפגין נוכחות. אז בהתחלה התפרסתי על הכל, גם איור, גם קומיקס, כי הכל עניין אותי, וגם התואר הוא מאוד מכוון לאיור. בכיתה שלי היו רק עוד שתי בנות שעסקו בעיקר בקומיקס, אבל אחרי איזה שנתיים של לנסות לעבוד בהכל ולהגיד כן להכל, הבנתי שהחלום שלי זה להוציא ספר קומיקס, ואני לא אגיע לחלום אם אני לא אתחיל לקבל את כל ההחלטות שלי של מה לעשות ואיפה להיות בהתאם לחלום הזה. אז להגיד שאני קומיקסאית, ללכת לפסטיבלי קומיקס עם קומפסטיבלי איור, להשקיע את הכסף של להוציא גלויות ולשלוח בקומיקס, להוציא ספרי קומיקס, להשקיע את כל השעות ביום לקומיקס, גם אם זה אומר שכבר אני לא עושה איור. אז זהו, לאט לאט אני...
בואי נעשה את זה כזה, אפילו כזה... כזה ב-i-level, נגיד לאנשים האלה מהרחוב שהם לא מהזה, או מעצבים שהם מאזינים, להסביר להם כאילו מה זה אומר שהקרן עושה קומיקס, היא לא עושה איור.
כן, אז רגע, אבל אני אלך קודם אחר, כי התבסתי את השאלות, ונורא אהבת את השאלה הזאת, גם זו השאלה שהכי מעניינת אותי.
לא, אתה עני על השאלה.
כן, אני ענה.
אבל אנשים מאזינים לנו והם מתים לדעת.
אוקיי, אוקיי. אז איור זה להתמקד ב... האמת היא, אני מעדיפה לענות קודם על שאלה, כי אני קצת קשה לי לקרוא לזה דימוי, אבל לצורך העניין זה להתמקד בקומפוזיציה אחת או דימוי אחד שהוא מספר את כל הסיפור. אז יש וקומיקס זה אומנות באנגלית sequential art או אומנות סדרתית, שהיא לא בהכרח ויזואלית אגב, כי אני נורא אוהבת קומיקס אקספרימנטלי וכותבת על זה הרבה. זה יכול להיות כל מדיום היברידי שמשלב משהו ומשהו, נגיד טקסטורה וטקסט, או סאונד, ואפילו מחול נגיד פלוס משהו, אבל זה משהו המטרה שלו היא ליצור משמעות על פני רצף של זמן או של מרחב, וחיבור בין דברים. וגם קומיקס...
אז מה את אומרת שבעצם זה יכול להיות גם סוג של סרט קצר?
לא סרט. מאוד מבחנים, כי צריך להיות המימד הפיזי שהקורא שולט בקצב הקריאה ומפענח אותו. בסרט אי אפשר לעשות...
אי אפשר לשלוט בו.
כן, למרות שבן זוגי מלמד סרטים אינטראקטיביים, אז לא אכנס לזה. אבל באיור אתה מתמקד ביצירה של דימוי, בקומיקס אתה מתמקד ביצירת רצף של משהו.
אני לא יכול להגיד שזה ביצירת רצף של דימויים?
לא, כן, אבל נגיד עשיתי איזושהי סדנה עם אמן יווני שנקרא אילן מנוח, שזאת הייתה סדנה שהתנהלה בחושך, והתעסקה ביצירת אגדה לפסח שהיא רק מבוססת על טקסטורות בטקסט של אגדה. כלומר, לא היה שום התייחסות למימד הראייה, רק, וכן יצרנו רצפים של טקסטורות שממששים. אבל אז זה מין פעולה בלשנית, וגם הייתי אומרת, היא גם גובלת באידיוסינקרטיות, כי אתה מייצר איזשהו חוק, או כמו אפילו תווים, הקורא מבין את החוקיות, ואז נכנסים לתוך הסיפור. יש רצף של בין מאוד מופשט לבין מאוד מאוד פיגורטיבי. וגם אני חושבת שמי שעוסק בקומיקס, לפחות מי שאני מכירה שעוסק בקומיקס, יש המימד של ההפקת ספרים, של שגם הצריכה של ספרים, לא רק הקומיקס שאני עוצרת, אלא להיות בקהילה, מין קרקס נודד כזה, של אנשים שנפגשים כל הזמן בפסטיבלים, נודדים בעולם, אתה מחליף ספרים עם אנשים, אתה אוסף סדרות של ספרים, אתה עוקב אחרי, נהנה מלעקוב אחרי דמויות והתפתחויות, מכין דברים, כלומר, מדפיס בעצמך, יש זה עולם שלם של שהוא כולל בתוכו גם את האנשים וגם את 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 הקריאה על זה מין חי חצי בעולם שבו מתרחשים הספרים. ובאיור זה נראה לי יש כמובן את העולמות והכנסים של האיור שנפגשים בהם, ויש פורומים של איור, ויש קהילות, אבל בקומיקס את תמיד תכיר, בקבוצה שלך אתה תמיד תכיר את האנשים מאחורי הספרים שאתה קונה אישית. באיור לא בהכרח ככה, לפחות זאת החוויה שלי מקומיקס. כלומר, בעצם זה שאני אוהבת להיות קומיקסאית זה לא רק בשביל הקומיקס, זה גם בשביל הקהילה הזאת.
זה היה תשובה ממש מפורטת.
סליחה.
לא, בקטע טוב.
רציתי, אבל רציתי כדי להגיד...
לא, אני...
לענות על השאלה.
לא, אני ממש שמח, כי יש מלא אנשים שהם תמיד אחרי הפרק אומרים לי, אתה חייב להגיד כל מיני מושגים בסיסיים שנדע. אז אני שמח שממש פירטת, זה היה לעניין. ועכשיו תוכלי לענות על השאלה.
כן, אז רציתי לענות על השאלה מה זה איור בעיניי. בגלל שיש לי כמה גיבורים שמאוד השפיעו אליי, שאני מנסה לחשוב איך הם שינו בראש שלי את ההגדרה של איור, שזה נגיד במהלך לימודי איור, אנחנו הרבה מאוד דנו במהות של איור כמו מהשורש להעיר משהו, לקחת טקסט או יצירה ולהגיב אליה או להרחיב אותה, מפגש בין מדיומים. ועכשיו יש את שושקה אנגלמייר, שהיא הגיבורה שלי כבר הרבה שנים, גם זאב לימד אותי בבצלאל, ועכשיו גם בבית ספר לקומיקס שלימדתי בשנתיים האחרונות.
שמה השם שלה?
Center for Cartoon Studies.
זה בוורמונט?
כן, אחד הבוגרים המפורסמים של הבית ספר זה סאשה ולור, למי שמכיר את רופולס דרג רייס, מופע דרג. וגם השנה סאשה יהיה נואם בטקס הסיום. עכשיו, הבוגרים של בית ספר וגם במהלך בית ספר עשינו כל כך הרבה מופעי דרג, היינו מאוד חזק במופע הימים של רוקי, עשינו קברטים, עשינו הרבה כישרונות, שרנו, ניגנו, התחפשנו לדמויות שלנו. עשיתי גם לאחרונה פרויקט משותף עם שושקה ומישהו שסיים איתי בלימודים איתי רון גלבוע.
אפשר לשלוף את זה, לא?
כן.
אז כן, מי שביוטיוב או פייסבוק שנעלה, זה פה?
כן.
אז אחר כך נראה את זה, כי זה עכשיו מתקן.
אפשר רק לדמיין.
והספר החדש.
כן, אז התלבשנו בצבעי יסוד, אדום, כחול וצהוב, וצלמת לילך רז עקבה אחרינו כשהלכנו בעיר, ופשוט טיפסנו אחד על השני ויצרנו קומפוזיציות בחלל, שתוך כדי שאנחנו סתם עושים שטויות ומדפסים על פחים ועל קירות ועל כלבי ים שנמצאים בבית העיר, שלכאורה אין לזה שום קשר לאיור, אבל מה שקרה זה שנפתח איזשהו פתח ליקום מקביל, שבו הדברים האלה יכולים לקרות ככה בעיר. אנשים הצטרפו אלינו, התחילו להגיד דברים, ואנחנו התחלנו להגיד דברים כי שאלו אותנו מה אתם עושים, אז הסיפורים יצאו לנו מהפה. ואיכשהו נוצר בסוף היום, בלי שדיברנו, בלי שהיו לדמויות שלנו שמות, בלי שבכלל קבענו שנצטלם בצבעי יסוד או שניסינו לעשות משהו, נוצר סיפור, וזה קרה כי בעיניי, ואז חשבתי על זה הרבה זמן, למה זה איור בעיניי, ואני חושבת שהייתי מגדירה מאייר כסוג של קרטוגרף שממפה את החלל, החלל הפוטנציאלי הכי רחב שהוא יכול, או הכי עשיר שהוא יכול, בין שני מדיומים אומנותיים. אז נגיד בבייסיק זה טקסט ודימוי, וספרי ילדים מוצלחים בעיניי זה ספר שהאיור מספר סיפור אחד, הטקסט מספר סיפור אחד, וביחד סך החלקים עולה על השלם, ואולי על השלם במובן הזה שנוצר עולם שלא היה שם לפני זה. והטקסט יכול לעמוד בפני עצמו, האיור יכול לעמוד בפני עצמו, אבל איפה אתה יכול להסתובב, איפה יכול להיפתח מעין חור ליקום מקביל שבו יש ממש עולם, זה בטווח הזה בין שני מדיומים, או בטווח בין, ושני מדיומים בעצם מייצגים גם שני מוחות, או יותר, אם יש יותר מכותב אחד. כלומר, זה ממפה, ואז אם אני לוקחת את זה עוד אחורה, זה ממפה מפגש בין שני אנשים או שני יוצרים, מה הדבר הכי חדש שהם יכולים לייצר ביניהם. ובתוך העולם הזה גם אני אשאיל דוגמה ממה שבן זוגי מלמד במשחקי וידאו בשנקר. יש את הסטורי ויש את הסטורי וורלד, שאחרי שנחתך הפריים אפשר אחרי זה להמשיך, ובגלל זה אני חושבת גם יש הרבה
כאילו אפשר להמשיך לעוד חלקים,
כן, כן, ויש פן פיקשן, ואני חושבת שקומיקסאים תמיד חלק מפסטיבל קומיקס, יש קוספליי, ויש עולם שלם שחי אחרי שסגרת את הספר, וגם נגיד בספר הכי מפורסם שנכתב, או שתורגם לאחרונה לעברית, על התיאוריה של הקומיקס של סקוט מקלאוד, Understanding Comics, הוא אומר שהיסוד הכי חשוב להבנה של קומיקס זה הגאטר, כלומר, ובגלל זה לא סרט, בין פריים לפריים יש חלל, בחלל הזה הקורא משלים מה שקורה בין שני הפריימים, וההשתתפות הזאת של הקורא, או איך שהשפה קמה כמעט נבנו חוקים שלא היו קיימים קודם, זה כמו קסם, זה כמו, לא ידעת שאתה מסוגל להבין את זה לפני, לא ידעת שיש לך חלקים במוח שמסוגלים לעשות את הקסם הזה לפני שנתקלת ב... אני רואה את זה למשל, הספר הראשון שנתקלתי בו, שגרם לי להיבהל מקומיקס במשך הרבה שנים, זה היה הספר של קריס וואר, שהרמתי אותו בקומיקס וירקות ולא הבנתי מה הולך שם, וישר שמתי חזרה במדף, והרבה זמן לא יכולתי לגשת לזה. עד שקראתי שהוא מגדיר את זה כמו...
רגע, מה זה היה קומיקס הזה?
נראה לי שזה היה The Smartest Kid on Earth, ששכחתי את השם שלו.
נבחר אחרי זה. נתן להם בהערות.
Blackout, אבל הטגליין זה The Smartest Kid on Earth. זה שהוא יש, שמי שיודע לקרוא תווים, הוא רואה דף של תווים ויש מוזיקה מתנגנת מתוכו. מי שלא יודע, או מי שלא לומד את האבני בניין, אז זה לא ינגן. אבל החלק הזה שמתנגן משהו פתאום, משהו שהוא לגמרי מופשט, זה סוג של קסם. ועכשיו, גם הסיבה שחשוב לי כל כך לפגוש אנשים שכתבו את הספר, זה שהרבה מאוד פעמים אין לי חיבור רגשי טבעי לספר קומיקס, עד שאני לא פוגשת את הבן אדם שיצר אותו, וזה תרבות כזאת של מייקרים, של, או אולי אני חושב שמושג הזה לא נכון, אבל של אנשים שהיד שלהם ממש בתוך הדבר, ופוגשים אותם בפסטיבל, והם מספרים לך על הספר, ואתה שומע בקול שלהם מה הם אוהבים בספר הזה, וזה, והקול הזה אחר כך עוזר לי להבין את הפרטיטורה הזאת שהרמתי. אז זהו, זאת הייתה תשובה ארוכה, אבל, אני כל כך נהנית מהתשובות של כל האנשים ששמעתי בפודקאסט, שממש היה לי חשוב לענות על זה, אבל אני מצטערת עם קשקש. קוראים לזה בקשקש, אז
אין את זה חוקים באורך הפרק.
אוקיי.
אני פשוט מחלק את זה לשתי חלקים ויהיה בסדר. טוב, אחרי שסיפרת לנו על זה, מה הזיכרון הראשון שלך כקומיקסאית, מאיירת?
כן, אז יש לי זיכרון אחד ממש כמעט ציוטי, שאני בת 5 או משהו, ואני רואה מגן דוד. הייתי בגן בארצות הברית, ואז ניסיתי להעתיק אותו, ועשיתי מין מצולה ממש מוזר, ואז מלא קוצים. כלומר, ככה פירקתי את הצורה, ופשוט לא הבנתי למה לא יצא לי מגן דוד, והיה לי מין... הבנתי הבעלה הזאת שיש קצר בין מה שהיד... או מה הדיקונסטרוקציה שהמוח עושה לבין משהו שאני קולטת ישר, הוא גרם לי, זה איזושהי בעלה מאוד פרימורדיאלית כזאת.
רגע, וזה משהו שכאילו הגננת נבלה, או היה
לא,
זה משהו?
לא, זה אני, לא, אף אחד לא דיבר.
ואת זוכרת את זה.
אני רק זוכרת, זה הדבר הראשון שאני זוכרת שציירתי, אבל האמת היא שאני לא באה מתחום הציור בכלל, אבא שלי הוא ספורטאי, ובמשפחה לוקחים ספורט מאוד ברצינות, אז כשהייתי קטנה הייתי בכל חוגי הספורט. הייתי בכדורסל, כדורגל, הוקי, בגלל זה השיניים שלי שבורות. לא הייתי טובה בזה, כן, אבל וגם למדתי בבית ספר שהוא גם קצת כמו הוגוורטס, היו לנו את הבתים והתחרנו אחד בשני, וכל אחד היה צבע. זה בית ספר בריטי בהולנד.
בהולנד.
אז כן, אז תמיד, וגם למדתי בלט. ואז הבלט, כשנגיד בגיל 11, בלט אני עושה מגיל 4, כולל כל מקצועות הספורט, גם שחייה. ואז בגיל 11-12 התחלתי לקחת בלט יותר ברצינות, ואז למדתי בתלמה ילין במגמת מחול. ובלט קלאסי, וזה היה עיקר החיים שלי, כמו ריקוד, בין היתר, כמו במהלך השנים למדתי גם ציור, גם בגלל שזה היה לי ממש מזל ללמוד בבתי ספר מדהימים, שהם כתוצאה מהעבודה של ההורים שלי, שנסענו לכל מיני מקומות בעולם, אז פשוט יצא לי לטעום מהכל, אז טעמתי גם מציור. אבל זה לא, זה לגמרי לא היה... מחול זה היה קטע.
ואז מה קרה שהמחול לא...
אז...
או שהחלטת פשוט לפתח את... כן, איך זה קרה שהם...
לא, זה אולי הנקודה הכי... שהכי גם מניעה אותי עכשיו, זה הגעגועים הכי עזים שיש לי. גרעין הגעגוע שלי זה הגעגוע לריקוד. כשהגעתי לגיל הצבא, אז הייתה אפשרות או לרקדן מצטיין, כמו ספורטאי מצטיין, או לוותר, או לחתום על זה ויתור. והייתי צריכה לבחור מה אני לוקחת, אבל זה היה, הייתי מאוד חולה, ועשיתי בחירה שאולי בדיעבד, כלומר בדיעבד אני בכלל לא מתחרטת, כי אין רגע שהייתי מתחרטת, אבל בכל זאת, כן, אבל בכל זאת עולם הרגע שלי, כל המערכת הרגשית, היא עכשיו מסוחרת סביב הרגע הזה שבו הפסקתי לרקוד, כי זה מבוקר עד ערב, משבע בבוקר עד עשר בלילה לרקוד כל היום. אחרי שנה כבר, אם לא רוקדים, השרירים מתנוונים, ואני גם הייתי מאוד טוטלית, אז גם לא יכולתי, זה או הכל או כלום. אם לא, הייתי בדיכאון ממש קשה, ואבא שלי אמר, תקחי לך כמה שיעורי ריקוד, שיהיה לך רק לנשמה, אבל לא היה כזה דבר, כי בראש שלי אני ידעתי שאני יכולה להסתובב על רגל אחת, ולקפוץ, ולעשות דברים, ולעוף. אבל אם היה לי שיעור, אם הייתי יורדת לרמה של מה שהשרירים שלי מסוגלים לעשות.
מה זה משבע? זה ממש...
תן מילים, כן, זה...
כאילו אין מה, זה פשוט...
השיעור הראשון התחיל בשבע וחצי, אז בשבע כבר היינו בסטודיו עושים חימום. הלימודים היו עד שש וחצי, עם אולי איזה שלוש שעות של מתמטיקה באמצע. ואז גם עבדנו על כוריאוגרפיות, אז היו לנו חזרות. וגם בבית אז עשינו תרגילי גמישות וכוח. זה בית ספר שהוא, אם אתה רוצה להיות רקדן או מוזיקאי או אומן, אז זה מכשיר אותך לזה. אז כן, זה למד, זה הרבה שעות.
וואו, כן, אולימפי כזה.
כן, כן. וגם המורים איתנו, כן, מאוד מאוד משקיעים. לא שאיור זה שונה בשעות רגע.
לא, אותו
דבר. עכשיו אני חושבת שאני עושה.
גם בלילה עובדים באיור.
נכון, לגמרי. האמת היא שכן. ואותם פציעות. אבל גם אני חושבת, בבית ספר היה חשוב שאתה מתייחס לגוף שלך כמו לספורטאי. אני פתחתי... יש מין תנך שאני ממליצה לכולם, שכתבה אותו קומיקסאית אמריקאית שהיא גם פיזיותרפיסטית, קריוטה ווילברג, וזה נקרא No Pain, והיא ממש מראה איזה תרגילים לעשות. עושים תרגילים פעם בשעתיים, קמים, עושים את התרגילים, עושים חימום כמו שצריך.
זה ממש טוב.
והיא, בספר שלה, היא אומרת, צריך להתייחס לעצמך כמו לספורטאי.
יש לה ערוץ יוטיוב?
אני בטוחה שיהיה גם
זה הרבה יותר קל, כאילו, אם יהיה לה ערוץ יוטיוב. או איזה פרק, כאילו, איזה טדח טוק שלה.
כן, אני יכולה...
טוב, נשים את זה, אני מת לדעת.
כן,
זה נורא חשוב.
חשוב ממש.
וואו. אז אוקיי, אז...
אז איך ציור. ואז... כן. זהו שם. ואז... אבא שלי, כשסיימתי את הצבא, אז הוא אמר, בכלל חשבתי, עשיתי בגרות של, רציתי להיות רופא או משהו, אז עשיתי בגרות ריאלית, ואז, וזה היה תכנון כל הזמן בצבא, ואז, אבל הייתי בדיכאון, ממש, קשה, ואז יצאתי מהצבא, ואבא שלי שהוא, לאורו אני, כל המנטרות שהוא התחיל בי, זה הכל הכי חזק שיש לי בראש, הוא אמר, תלמדי, אולי תחזרי לציור. כי הוא זכר שהייתי, כן עשיתי שיעורי ציור ואהבתי שיעורי אמנות, ואולי שווה לשים, אולי שווה קצת לספר על זה, כי אני גם מאוד מאמינה בחינוך לאמנות, ולמדתי זה עכשיו. הבית ספר שלמדתי בו, אז לא היו שיעורים פרונטליים, על בית ספר יסודי או חדים. יש נגיד פרויקט, צריך להקים שדה תעופה. ואז מתמטיקה לומדים דרך זה שיש שעה ביום שכולם שחושבים על איזה תקציבים צריך לשדה תעופה. אומנות זה, אז בואו נכין, בואו נבנה פרופס, בואו נכין דרכונים לכולם, נכין חותמות, נגלף, היסטוריה זה ללמוד, או נגיד לראות מה תעופה עושה, או נתיבי תחבורה בכלל עושים לכלכלות העולם, ומה נמצא במרכז ומה בשוליים. מדע כמובן תעופה, בונים טיסנים. זה בטבע בריטי פרטי. The British School in the Netherlands. כן, אז כלומר, הסיבה היחידה שהייתי שם זה, 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 זה מזל, זה, זה בגלל ש, מעבודה, מימנו אותו, כי אחרת אין, אין
סיכוי. ואז כאילו בעקבות הדבר הזה שהחוויה הטובה שלך, אז החלטת באמת לקחת את זה לשם?
זהו, אז, אז הייתה חוויה של, ושכחתי מזה בגלל הטוטליות של הבלט, שיש, יש רק משהו אחד, ואם, וגם אני, לא, לא היו לי חיי חברה, לא היו כלום, הייתי רק מחול, בקושי היו לי על אהבה על מה לדבר, כמרי, את אהבה נכזבת. ואז ברגע שזה הושתק, הרגשתי שאין לי דרך להביע, אין לי כלום, מה הזהות שלי, ואני לא ראיתי את זה, אבל הם ראו הוא אמר אמנות, אבל, וזה מה שגם אהבתי בלימודי אמנות, ובתלב, שבאים ללמוד אמנות, אבל בעצם לומדים, ותקשורת חזיתית זה גם, אתה לומד הכל. אם אתה צריך לעשות פרויקט או משהו, אז אתה חוקר אותו, אז זה כבר לא נהיה, קצת נרגעתי מזה שאני כל הזמן צריכה להביע את עצמי, במקום לקחת כזה, לא, וזה מה שאבא שלי אמר, אולי תנוחי בעולם ותצפי קצת לשם שינוי. כלומר, פשוט לצפות קצת בנוף העובר, שתני לדברים לשטוף עליך בלי לחץ לחצות. אז ניגשתי לבצל, אז הייתי צריכה תיק עבודות, אז עשיתי מכינה כי לא היה לי. ואת כל בצלאל חוויתי ככה. אז כן, זה היה, אבל הייתי צריכה ללמוד מחדש לרשום ו... למדתי לפני זה גם באבני, בשנה שלפני, מכון אבני, בשנה שלפני בצלאל, כדי ללמוד לצייר חזרה.
רישום, כאילו,
כן.
ומה, במה הכי נהנית בלימודים בבצלאל?
אז זהו, אז זה, אז זה שאפשר, שגם אתה בכיתה, קודם כל זה היה, אוקיי, קודם כל זה היה כבר לחזור לתיכון. בעיקר שנה א' וב', שאתה עם אותם אנשים, יש קורסי חובה, ויש...
אחווה?
יש אקשן, גם אחווה, גם דחרותיות, גם אהבה. וגם בקורסים, הכי אהבתי שהמרצים אהבו את מה שהם עושים. כלומר, פשוט הסתכלתי, וגם, אוקיי, והנוף, החדרים,
כן, הנוף מדהים.
ההיסטוריה, הדמויות המרצים המיתולוגיים שלימדו ועברו בעבר במסדרונות ומדברים עליהם, אבל אתה לא רואה אותם. בקפיטריה ששומעים אנשים מחכים מרצים שאתה עוד לא נמצא בשיעור, אבל אתה איכשהו שומע גם את הקורסים האלה. האקשן גם של חוויית הטירונות הזאת שצריך שבוע לשבוע, הפציעות, הפרו-פציעות. נהניתי פשוט פתאום להיסחף ולא להרבה דברים. אני מוכרחה להגיד גם שהייתי בחוויה של מאוד, הכי נהניתי, וזה אולי מוזר להגיד, אבל אני מעולם לא הייתה לי, כלומר היה לי אולי משהו, היה לי כן, אהבה, נגיד למדתי על אהבה, למדתי על חיים. למדתי דברים שממש לא קשורים לשום דבר אחר. גם נתתי לאנשים, כל כך נהניתי מחוויית הצפייה הזאת שגם ביטאתי את זה בגוף, ונתתי לכולם להגיש על גופי עבודות.
זה השותפים מהכיתה עכשיו מחייכים.
כן.
הם צוחקים לעצמם ונזכרים, ישלחו לך הודעה בטח.
אולי. אבל בעיקר לשמוע זהו, אז אתה בכיתה עם 20 אנשים שכל אחד בא מתחום אחר, כל אחד בגיל אחר, כל אחד ממקום אחר, ואתה רואה את העבודות שלהם, ואתה שותף ליצירה של לא רק העבודה שלך, אלא כל כך הרבה עבודות כל הזמן, זה פשוט... כן, ומרגישים את ה... שאנשים ממש נהנים.
והיה זה קורס שממש השפיע עלייך, שאת זוכרת שדווקא מהעולם הזה של קומיקס יור, או שבכלל מכיוון אחר שהוא השפיע עלייך, וזה נגע בך אחרי זה.
כן, אז מבחינה של קומיקס, ברור, כלומר, שם נחשפתי לראשונה, כי לא גדלתי על קומיקס. אני, גם שקיבלתי כמה חוברות קומיקס ליום הולדת בגיל 12 או משהו כזה, אז לא נגעתי בהן, שמתי אותם על המדף, כי עדפתי לקרוא ספרים. פשוט לא ידעתי גם איך לקרוא את זה. האמת היא שלפני שנרשמתי בבית אלה, גם לא ידעתי מה זה איור. לא הבנתי שיש כזה מקצוע. אז במובן הזה, בקורס של מישל קישקה, הוא מביא מזוודה של ספרים שאני גם עכשיו כל הזמן הולכתי מזוודה. כן. ושפך על השולחן קומיקסים מצרפת, מבלגיה, שלא אי אפשר להשיג בארץ, ורואים פתאום יש מין הצצה לעולם, ואז קורסים, אני חושבת שמי שזיהה גם את תחילת ה... אוקיי, אני צריכה להקדים ולומר שמאוד נהניתי, אבל גם אני מניחה שמי שהיה צפה מבחוץ, בעיקר המרצים, חשב שאני מין יצור... כלומר, אני חושבת שהייתי כל הזמן בשוליים, בגלל שגם זה לא היה המסלול המכוון שלי, וזה איכשהו לא נתפס בעיניי, שאני חלק מזה, הייתי קצת בדיס-אסוציאציה ממה שקורה סביבי, שלא לגמרי הייתי עושה דברים לפי הבריף, התייחסתי לבריפים כוואו, זה השראה לעשות דברים, אבל לא... אבל הלהיות תקשורתית זה היה חלק הכי חזר בתקשורת חזתית שלי. אז לא כל כך הצלחתי למצוא את הקורסים ברמה המקצועית, ומי שכן איכשהו...
כאילו לקחת את זה יותר למקום אומנותי, כאילו? זה מה שאת מנסה להגיד? איפשהו?
מקום אומנותי וגם פשוט להיות ממש להשתגע. אני חושבת שהסרט Art School Confidential, מי שמכיר, שתמיד פרודיה על תלמידה או תלמידים בבית ספר לאומנות, שנגיד עושים פרפורמנס ארט או כל מיני וידאו שהם שופכים על עצמם בלי צבע, מגלחים את הצער, עושים דברים שונים, ובאים לבית ספר עם תחפושות, הכל זה אני. אבל כן, כשהתחלתי עם הדיור, אז נגיד מי שחי להראות לי דברים שיעזרו לי לפתח את הסגנון, נגיד בקורס של אורית ברגמן של עיר ספרי ילדים, רות ומדן שהייתה מנחה שלי לפרגמר, מירב סלומון ואסף חנוכה ומישל, שהם בתוך כל הבלגן הזה שגם לי היה בראש, מה שהם, וזה לא קרה בזמן אמת, רק בדיעבד, מה שהם אמרו, השתמשתי בזה כדי... בוא נגיד ככה, ברגע שסיימתי את בצלאל והפרגמר, רק אז הבנתי שאני רוצה ללמוד בבצלאל. כבר הבנתי, אוי דמת, הייתי צריכה ללמוד טיפוגרפיה, ואז כל מה שהם כן אמרו, בגלל זה גם הלכתי ישר לתואר שני, שזה לא משהו שמייעצים לעשות, כי תואר שני אני חושבת שאפשר להפיק ממנו.
ממש שנה אחרי כאילו?
כן, ממש. כי הרגשתי שאני בסוג של אינרציה, ואני מבינה פתאום, ואני רוצה לשמור את הקולות שלהם בראש שלי, ואז להמשיך. אז ממש נאחזתי בזיכרונות בשלב הזה. וגם הייתי מאוד עסוקה בלא לישון ולעשות דבר כמו זה. אז זה בא קצת בדילי. אבל, וכמובן נורא, כי הייתה לי השראה, אנשים שהכי זמנתי מהם זה מי שהיה איתי בכיתה, שהביאו עבודות מדהימות, ואז... ואז אני למדתי על כל כך הרבה סוגים של תהליכים.
רגע, אז אמרתי שאני אחלק את הפרק. אז זה היה החלק הראשון של מקשקש, פודקאסט שמדבר יור עם קרן קאץ. ועכשיו אני אעצור שנייה.